ערב טוב, שומעים אותי מאחורה? כן, אוקיי, ההקלטה עובדת, זה בסדר? אוקיי. אז אני רוצה לדבר על איזה תמיכות אנחנו יכולים לקבל מהדרך, מהתרגול, במפגש שלנו עם המקומות שבהם הדברים לא קורים כפי שהיינו רוצים לקרות. כמו שכשהם קורים, לא כפי שהיינו רוצים שהם יקרו. וכאמור, החיים נראים כמו הבטחה מאוד יפה. יש דברים מדהימים בחיים, אבל לא כל ההבטחות שהתודעה שלנו בנתה עליהם אכן קורות באופן שבו אנחנו רוצים שהם יקרו, וקורה שהחיים מאכזבים אותנו, הגוף לא מתפקד כפי שהוא רוצה לקרות. הרבה פעמים זה קורה בהזדקנות, אבל לא רק, יש כאלה שכבר עם הלידה או כבר בגיל צעיר פוגשים את החוסר תפקוד, את חוסר יכולת של הגוף לספק אותנו ולתת לנו את העצמאות ואת החופש שאנחנו כל כך מייחלים לעצמנו ולאלה שקרובים אלינו. ואם זה לא הגוף, אז הרבה פעמים זה הנפש, ואם זה לא הנפש, אז זה אנשים שסביבנו שמאכזבים אותנו, וסיטואציות החיים שאנחנו נמצאים בהם הופכות להיות משבריות, וכל אלו מעוררים בנו, כאמור, הרבה מפח נפש, הרבה סטרס, כעס, פחדים, וכן הלאה וכן הלאה. ומה שאני רוצה לדבר זה איך התרגול, אלו איכויות בתוך התרגול שלנו עוזרות לנו, יכולות לעזור לנו, במידה ונכיר אותם, במידה ו נתיידע אליהם, במידה ונתרגל אותן, במידה שנפתח אותן בתוך ההוויה שלנו. זאת אומרת, זה לא מספיק, ברוב המקרים כמובן שלא מספיק לשמוע על זה, לא מספיק לדעת שזה אפשרי, וכמובן שזה חשוב וזה אולי הצד הראשון, אבל כל הדרך הזאת היא נפלאה ועם פירות נפלאים, במידה שבה אנחנו יכולים ליישם אותה, או לסלול אותה, או להוות אותה בתוך ההתנהגות שלנו. אז יש הרבה קושי בחיים. והדימוי שאני רוצה שככה ישמש אותי, ואולי גם אתכם, דימוי מאוד מוכר מה סימבוליקה הבודיסטית, זה הפרח הלוטוס, הפרח היפהפה הזה, רב הצבעים שפורח ישר מתוך הרפש ומתוך הבוץ של המים האחורים והבוץ והעומק הזה ומה שנמצא שם מתחת למים, ובוקע, עובר את הבוץ ועובר את המים ויוצא החוצה ופורח. אני חושב שזה בודה, הסמל שקיים עוד מימי הבודה, נדמה לי שהוא השתמש בו. נכון, מיכל, הוא השתמש בסמל שלה, בדימוי של הלוטוס. אז הדימוי פה הוא לתודעה שלנו. התודעה שלנו יכולה, מתוך הקושי, מתוך הבוץ, מתוך הרפש, מתוך המקומות הכואבים ביותר, להוציא את הפרחים היפהפיים ביותר. יש לנו אפשרות לבצע טרנספורמציה, שינוי, דווקא במפגש עם הקושי, שזה מאוד מאוד הפוך למה שאנחנו בדרך כלל חושבים. אנחנו בדרך כלל חושבים שכדי שיהיה טרנספורמציה, צריכים להיות תנאים מאוד מאוד תומכים. אני צריך להיות בשקט, צריך להיות לי טוב, אני צריך להיות רגוע, אני צריך להיות בתוך האזור הנוחות שלי. הדברים צריכים לעבוד טוב, וכשאני בטוב, ואני לא נגד, ובטח לא הבודה נגד זה, אנחנו בתרגול מנסים לייצר כמה שיותר תנאים מיטיבים בדיוק של הדברים האלה, אבל זה לא תנאי הכרחי. שוב, לפעמים המפגש עם הקושי הוא הזדמנות נורא גדולה להבין משהו עמוק על האופן הלא מספיק ער שבו התודעה שלנו מגיבה למה שקורה בחיים. ושני האירועיות שאני רוצה להציג פה היום ולדבר עליהם, זה שילוב של חוכמה וחמלה, או חמלה וחוכמה, שתי איכויות בסיסיות, אולי שתי הרגליים או שתי הכנפיים של הדרמה, כל אחת מהן עובדת, פועלת, איכות, לשתיהם יש את האיכות שפותחת, שמשחררת, הן עובדות בצורות שונות, אבל הן מאוד מאוד משלימות ותומכות זו בזו, ומאפשרות בדיוק את אותה הטרנספורמציה לקרות בצורה עוצמתית יותר כאשר הן משולבות, אם וכאשר הן משולבות. והשאלה הראשונה שאני רוצה שנשאל כדי להבין איך אנחנו מסתבכים, איך התודעה שלנו מסתבכת בניגוד לרצוננו, כוונתנו, שאיפתנו, איך התודעה שלנו מגיבה כאשר היא פוגשת קושי. מה הדבר הראשון שקופץ לתודעה שלנו כאשר אנחנו פוגשים כאב, כאשר מופיע רגש לא נעים, כאשר מופיע פחד, כאשר מופיע איום? מה הדבר הראשון שמופיע בתודעה שלנו? אתם יודעים את זה. התודעה מגיבה ב... אני אקרא לזה, אני קצת הולך בדרכו של הבודה, אני אקרא לזה, הבודה נהג לחנות, ככה, אתם יודעים, יש לו רשימות כאלה, ארבעת האמיתות הנאצלות, חמשת הכוחות, הדרך בעלת שמונה. אז הבודה נהג לעשות רשימות, לייצר ככה רשימות, אז אני רשימה שהיא לא באה מהבודה, אבל היא בהחלט הבנה של מתוך דברי הבודה. אני קורא לזה שלושת ההסתבכויות של התודעה, ובעברית צריכה שלושת הסמטוחות. מכירים את המילה סמטוחה? מישהו יודע מה פירוש השם סמטוחה? היום הסתכלתי במילון, יש פה מישהו שדובר רוסית או יידיש? אז מה זה סמטוחה ביידיש או ברוסית? מה? בלבול, נכון. ואיך אומרים את זה ברוסית? לא, ראיתי במילון, בגוגל, זה באנגלית, זה סומטוצ'ה, משהו כזה. אז אני לא יודע... מה? סמטוחה. אוקיי, אז זה סמטוחה. אז בלבול. מהומה, התודעה נכנסת לאיזה מהומה, לאיזה סחרחורת פנימית סביב עצמה, סביב מה שקורה, ואז המפגש שלנו עם הקושי נהיה הרבה יותר קשה מכפי שהוא. אז מה הם שלושת הסמטוחות, שלושת ההסתבכויות האלה? ההסתבכות הראשונה, כשמופיע קושי, כשמופיע כאב, מערכת ההישרדות שלנו, זה מוטבע בנו, זה באוטומטיות של איך אנחנו מגיבים, התודעה דוחה את זה. מופיע איכסה, אני לא רוצה, פחד, לא רוצה להרגיש את הפחד. דיכאון, לא רוצה להרגיש את הדיכאון. סטרס, לא רוצה את הסטרס. כאב, לא רוצה את הסטרס. אז יש תנועה חזקה שממש מושפרצת במהירות כל כך גדולה, שאנחנו בטוחים שזאת החוויה האותנטית. זאת אומרת, זה מה שקורה. לא רק יש כאב, אלא התנגדות, זה בא ביחד עם הכאב. אבל זה לא נעצר שם. ההסתבכות הזאת, בוא נשאל את זה אחרת. מה קורה לנו כאשר אנחנו מגיבים בהתנגדות כלפי הכאב? האם יש יותר כאב או פחות כאב? יש יותר כאב, זה בדיוק העניין. אז ההסתבכות הראשונה משפריצה לתוך התודעה שלנו התנגדות, ואנחנו דוחים את הכאב. ובעצם זה שאנחנו דוחים את הכאב, את הרגש, זה כואב לנו יותר. הראשונה שלימדה אותנו את זה, לא ידענו אז, זה היה בודיסטווה בתחפושת של אחות בקופת חולים, שבגיל שנתיים או שלוש לקחו אתכם, מי זוכר, לקופת חולים, לתת לכם חיסון, זוכרים שלקחו אתכם כילדים? הפשילו לנו את הטוסיק, ואחות, מה היא אמרה לנו? היא התקרבה אלינו עם המחט, מה היא אמרה לנו? אתם זוכרים? תשחרר, בובלה תשחרר את השריר. זה היה בודיסטווה, זה היה בודה בתחפושת. כי היא ידעה שבאופן אוטומטי אנחנו נראה את המחט ונרגיש אותה דוקרת, השריר יתכווץ. וכשהשריר יתכווץ יכאב לנו מאוד. ואז היא אמרה לנו, בובלה, תרפה. וכשזכרנו להרפות, כאב לנו הרבה פחות, אם בכלל. אז זה מה שקורה. כל פעם שאנחנו מתנגדים למשהו, אנחנו מייצרים יותר חיכוך עם אותו משהו. זה קורה גם ברמה הגופנית, כשאנחנו מתנגדים לכאב, מכווצים את השרירים נגד הכאב בגב, זה כואב לנו יותר. כל פעם שאתם מרגישים את הכאב, תשאלו את עצמכם, באיזה צורה אני מוסיף לזה, בזה שאני מתנגד, בזה שהשריר מתנגד. הרבה פעמים, הייתי אומר, רוב הזמן, זה ממש לא רצוני. זה פשוט ככה המערכת למדה לפעול, אבל עם תשומת לב ועם הרבה אכפתיות, אנחנו יכולים לראות את זה ולרקח את זה. אבל זה קורה גם ברמה המנטלית. אנחנו לא מוכנים למחשבה שבאה אלינו בפעם המאה אלף, אז אנחנו מתנגדים למחשבה, אנחנו כועסים עליה, אנחנו חורקים שיניים, ומה קורה כשאנחנו מתנגדים למחשבה? יש מנה יותר או יש מנה פחות? מה הניסיון שלכם אומר? בוודאי, יש מזה יותר. והבודה מלמד אותנו לא להזין. לא להזין. ובתוקפנות שלנו אנחנו נאחזים יותר ומזינים יותר. אז זאת הסמטוחה הראשונה, ויחסית קל לחוות אותה, יחסית קל להבין אותה, לא פשוט לתרגל אותה. הסמטוחה השנייה קורית בו זמנית. זה קורה ממש באותו זמן, אבל זה תהליך נפרד שיוצא מתוך הסמטוחה הראשונה, וזה הנטייה של התודעה שלנו לקחת בעלות ולייצר זהות סביב כל מה שקורה בשדה ההתנסות שלנו. כל פעם שמופיע משהו בשדה ההתנסות שלנו, אנחנו מייצרים, כך אומר לנו הבודה, וכך אפשר להבחין, אנחנו מייצרים אני סביב אותה התנסות. יש שמיעה, דוגמה הכי בסיסית. שמעתם, נכון? נשמע. הצליל הזה נשמע. יחד עם השמיעה של הצליל, התודעה יוצרת שמעתי, יוצרת אני ששמע את זה. כולנו נחשפנו לזה, אם זה היה מספיק חזק. התודעה של כל אחד מאיתנו מייצרת לא רק שמיעה, אלא מייצרת אני סביב זה. עכשיו, מכיוון שהיצירה של האני כל כך מהירה, כל כך אוטומטית, סביב כל התנסות שקורית לנו, הרגשתי, מחשבה, חשבתי, המחשבה שלי, מראה, ראיתי, תחושה, הרגשתי, כאב, הכאב שלי, התודעה, זה מה שהתודעה עושה. חשוב להבין, אומר הבודה, אין פה אשמים בסיפור הזה. כך עובדות התודעות. התודעות, חלק ממנגנון ההפעלה של התודעות, זה לייצר זהות, לייצר אני, יחד עם כל התנסות שקורה בשדה ההתנסות שלנו. אז ככה זה עובד. ויש לזה גם צדדים טובים. זה טוב שאנחנו נדע שהדברים קורים, וטוב שיהיה לנו תחושה של אני. במקרה של כאב, במקרה של רגש מאתגר, במקרה של סבל, התהליך הזה, במקום לעזור לנו להתמצא בעולם התופעות, פועל כנגדנו, מחריף את הכאב. כי מה קורה כאשר מופיע תחושה, והתחושה לא נעימה, והתודעה שלי ישר משפריצה לי, התחושה הזאת היא שלי, אני אחראי לזה, אני הבעלים של התחושה הזאת, אז זה ביחד יוצר את הסמטוחה השלישית, את ההסתבכות השלישית, שזה אותה תוקפנות שבמקור תקפה את המחשבה הלא נעימה, ותקפה את הרגש הלא נעים, ותקפה את כאב לא נעים, מופנית כרגע כלפי אותו אני. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, כועסים על עצמנו, מאוכזבים על עצמנו, שונאים את עצמנו, מרגישים שאנחנו לא שווים, מרגישים שאנחנו לא יכולים, פשוט בגלל הבלבול הזה. אנחנו מזהים את הרגש הלא נעים, את החוויה הלא נעימה עם עצמנו, ומכיוון שזה לא נעים, ומכיוון שאנחנו התודעה תוקפת אותו, התוקפנות מופנית כלפי עצמנו. ואז אנחנו מסתובבים, וכל קושי הופך להיות פי שלוש יותר קשה, כל כאב הופך להיות פי שלוש יותר כאב, כי זה מסתחרר שלוש פעמים, וזה לא נעצר בשלוש אלה, זה קורה שוב ושוב, שוב ושוב, עם כל מחשבה, אז כאב ראשוני שהוא היה בדרגה אחת, הופך להיות פי שלוש ופי שלושים, תלוי כמה פעמים התודעה חוזרת על הסיפור הזה, אוי, זה לא בסדר, וזה לא טוב, וזה... כל פעם התוקפנות מוגברת, ואז מכאב זה הופך לסבל. לזה קורא הבודה דוקה. תודעה שתוקפת, שנאחזת, תודעה שלא מסוגלת להרפות, מייצרת הרבה סבל. והסבל הזה הוא סבל שניתן להפחית אותו. אז מה עוזר לנו במפגש הזה עם שלושת הסמטוחות? רציתי להגיד שיש לנו שלושת האנטידוטים, אבל החלטתי להסתפק היום בשניים. השניים זה חמלה וחוכמה. ושניים כשהם עובדים ביחד הם הרבה יותר משניים, הם כוח נורא עוצמתי. אז מה זה חמלה? יש הרבה דרכים להגדיר חמלה, אני מוצא שאני אף פעם לא מרוצה מההגדרה שאני מגדיר אותה, זה תמיד הגדרה חלקית, אבל לצורך העניין חמלה זה היכולת של הלב והתודעה שלנו להישאר פתוחים ולחדש את טוב הלב הבסיסי של שיש בנו כבר במפגש עם קושי. כאמור, כשאנחנו פוגשים קושי, מערכת ההפעלה ההישרדותית שלנו תשפריץ לנו התנגדות, כעס, שנאה, לא רוצה. החמלה עושה את ההפך, היא אומרת, אני מוכנה להיות שמה גם כשקשה לי, אני מוכן להיות עם הקושי גם כשקשה לי, ואני מוכן לא לתקוף את הקושי למרות שקשה לי. זה הלב של פעולת החמלה. לפגוש את הקושי, להסכים להדהד, בדרך כלל הלב והתודעה והגוף ייסגרו, יתכווצו, כי זה כואב, זה מפחיד, זה לא נעים, והחמלה אומרת לנו, תפתח, תרפה. התכווצת? אתה יכול לפתוח. אתה יכול להרפות. אתה יכול לרכך. אז הלב של הפעולה של החמלה, וחמלה זאת פעולה, זה לרכך את ההתנגדות האוטומטית, את השנאה, את הסלידה, את התינה, את התוקפנות, את השיפוטיות, את הביקורתיות שיש לנו כלפי הקושי, ולהזכיר לעצמנו שבעצם אנחנו אוהדים, אנחנו בעד, אנחנו לא נגד, אז אין מה לתקוף. איך אפשר למצוא כאשר הלב והתודעה נפתחים? האתגר הוא של החמלה, של התבונה, אז איך אפשר לפעול בצורה אחרת כדי להפיג את הקושי שלא דרך שנאה, שלא דרך קיבוץ, שלא דרך תוקפנות, שלא דרך מלחמה. זה לא פשוט, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. אז מה קורה כאשר אנחנו מסוגלים באמת להיזכר במה שאמרה לנו האחות? ולפגוש את הכאב, ולפגוש את הרגש הלא נעים, ולא לתקוף אותו. מה קורה כאשר אנחנו ממיסים לאט לאט? זה באמת לא קורה תמיד בכוח רצון, מספיק אני יודע, אני אהיה בחמלה, אז זה עובר. אבל כאשר הפעולה הזאת יותר ויותר אפשרית לנו לרכך, להרפות, מה קורה לכאב? מה קורה לרגש? אפשר לגלות שכאשר הסרנו, ככל שאנחנו יכולים להסיר את ההתנגדות מה את חוסר המוכנות לפגוש את החוויה הלא נעימה, היא מוצאת את החופש שלה לבד. היא מוצאת את החופש שלה לבד כי זה הטבע שלה. הטבע של כל התופעות זה להופיע, לרקוד, להתפתח, מתישהו לקמול, לדאוך, להיעלם, להתחלף למשהו אחר. כל תופעה היא כזאת. לא תמצאו תופעה שאין לה את הטבע הזה. אפשר לראות את זה, איך אנחנו עם חוויות נעימות. כשבא לנו חוויה נעימה, אז החוויה הנעימה באה, מה, נורא נעים לי, איזה נעימות, והיא חולפת די מהר. למשל, צחוק, אתם צוחקים. משהו מצחיק אתכם, אתם צוחקים, וזה עובר, נכון? למה הכעס, ולמה הדיכאון, ולמה הסטרס לא עוברים באותה מהירות, שעובר צחוק? שניהם יש להם את אותו טבע. הם הופיעו כתוצאה מתנאים ונסיבות שלא קשורים לנו. משהו קרה, הפתיע אותנו, והופיע צחוק. צחקנו, 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 אלא אם כן אנחנו על טריפ מאוד מאוד חזק, אז זה יעבור תוך כמה, לא יודע, שניות, דקות, אבל זה יעבור. למה הכעס נשאר כל כך הרבה? למה השנאה נשארת כל כך הרבה? למה? כי משהו בתוכנו חוסם את זה, עוצר את זה, לא מוכן להרגיש את זה. והחמלה אומרת לנו, תיפתח לזה, תן לעצמך להרגיש את זה, אל תתנגד לזה. זה אנושי להרגיש לא נעים, כמו שאנושי להרגיש נעים. זה אנושי להרגיש כעוס, זה אנושי להרגיש מפוחד, זה אנושי להרגיש בדאון, זה אנושי להרגיש, לא צריך לעשות מזה יותר ממה שזה, לא צריך לייצר שם עוד יותר סיפור ועוד יותר התנגדות, זה פשוט מה שזה באותו רגע. אז קורה הקסם של החיים, קורה, והדברים אנחנו מגלים חולפים מעצמם. ובאיזשהו מקום, התרגול מלמד אותנו איכויות של הכלה, של קבלה, שמאפשרות קסם מיוחד. ושוב, אני רוצה להתעכב על זה, כי אני חושב שלפחות אני, כשהתחלתי לתרגל לפני 20 וכמה שנים, אם מישהו היה אומר לי, התרגול הזה יגדיל בך את יכולת ההכלה והקבלה, אני חושב שלא הייתי הולך לתרגול הזה. זה לא נשמע נורא סקסי. אנשים שמכילים, אנשים שמקבלים, זה נשמע כזה, זה second best. אם אתה לא יכול לנצח, אז אין לך ברירה, אז תכיל, תקבל. ככה זה נשמע. התודעה המערבית, התחרותית, הגברית, אני לא רוצה להגיד עליה כל מיני דברים, שלנו, קבלה והכלה נשמעים כמו מין אוכל עניים כזה. וזה פספוס, זה יחסי ציבור נוראים, צריך לפטר את המשרד שעשה יחסי ציבור להכלה וקבלה. ואני מגלה, ככל שהתרגול מתפתח וככל שאני צועד בדרך וככל שאני מתנסה, שלהכלה ולקבלה שהם פועל יוצא של אותה חמלה, הם עושים ניסים ונפלאות בתודעה. ואיך זה עובד? כל עוד אנחנו לא מכילים ולא מקבלים, אנחנו מתנגדים. האנרגיה של ההתנגדות, האנרגיה שמופעלת בכל הרמות, מנטלית, רגשית וגופנית, להתנגד לדבר הזה, לחוש על זה אשמה, לחוש על זה קורבנות, לחוש על זה מסכנות, לחוש על זה כעס, לחוש על זה שנאה, לחוש את השנאה כלפי עצמנו, ההתנגדות אל הלא נעים מתישה אותנו ברמה האנרגטית בכל הרמות, שואבת מאיתנו את כוחות החיים שלנו. אנחנו, איך אנחנו יודעים את זה? כי כשרע לנו, אנחנו עסוקים רק בכמה שרע לנו. אין עולם, רק הכאב שלי. אני יכול לספר לכם על זה הרבה, אני בחודשיים האחרונים זכיתי במרכאות להרבה הרבה כאבים, איזה דלקת, איזה משבר גופני שאני עדיין ככה בשוליים שלו, אני מקווה. התודעה נהיית נורא נורא מסכנה, ורק הכאב שלי, וכמה שאני סובל, ואנחנו בטוחים שזה פשוט בגלל הכאב, ומה שאנחנו לא שמים לב, ואין פה אשמים, כולנו ככה, שהתודעה פשוט שאובה, היא אחוזה כל כך בהתנגדות, ברחמים, במסכנות, אין לה אנרגיה לשום דבר אחר. אין לנו כוח. ואין את מי להשים, זה ככה. לחליפין, כאשר אנחנו עושים את הדבר הכי לא אינטואיטיבי, או הפחות אינטואיטיבי, להיפתח, לחמול, לא לתקוף, להכיל, לאפשר לזה לזרום דרכנו, לאפשר לגלים האלה של הכאב לעבור דרכנו. פשוט, זה גלים של תחושות חזקות, זה גלים של רגש חזק, אי שקט, פחד, הכל גלים אנרגטיים, גופניים ומנטליים שעוברים דרכנו, כאשר אנחנו לא מתנגדים להם, אז קורים שני דברים. הדבר הראשון אמרתי, הם חולפים, כי אין מה שיחזיק אותם, אין מה שיסגור אותם סגורים בתוך הבקבוק של התודעה או של הגוף שלנו, אז הם משתנים. זה לא בכך חולף, אבל יש שם דינמיקה, יש שם שינוי. והדבר השני, שזה הפועל יוצא של ההכלה והקבלה, כל אותה אנרגיה שהייתה עסוקה בלהתנגד, בלחסום, בלכעוס, בלהרגיש אשם וכו, מתפנה, משתחררת, ואנחנו יכולים לגלות שיחד עם כל הדברים האלה, יש בנו גם הרבה אהבה. יש גם יופי בחיים. העין, התודעה כל כך הצטמצמה לראות את מה שאין, שהיא לא רואה את מה שיש. ואנשים שחווים את זה, מגלים, וואו, יש כל כך, בתוך המחלה, יש כל כך הרבה יופי בחיים שלא ראיתי קודם. יש כל כך הרבה פלא, יש כל כך הרבה מסתוריות, האנושיות שלנו, הפלאיות של החיים קורנת כי אין מה שיסיח אותנו, שזה בדרך כלל אותה התנגדות. אז אנחנו מגלים, יכולים לגלות שככל שאנחנו לומדים להתנגד פחות, להכיל יותר, לקבל יותר, משהו בתוכנו משתחרר, אנחנו מגלים אספקטים חדשים של הקיום, של הנוכחות, של ההוויה. ההוויה נהיית שלמה יותר, היא לא מפוצלת, היא לא אני נגד הכאב, יש רק אני ויש רק כאב, אני נגד הכאב, הכאב נגדי, אני נגד הכאב. יש המון דברים אחרים, יש יופי, יש גם אנשים אחרים שכואבים, יש גם אנשים אחרים ששמחים, יש גם אנשים אחרים שעושים מסע כמונו, וזה הופך וזה נראה אחרת לגמרי. אז כאמור, הדרמה מציעה לנו אלטרנטיבות מהנטייה ההישרדותית, וזה ממש דפוס שהמדענים יודעים להגיד אותו בצורה נורא ברורה של הילחם או ברח. זה ככה התודעה מגיבה, והילחם או ברח לכל קושי. יש שיר נורא יפה שהבת שלי שיתפה אותי, קראה את זה בפייסבוק, וכתבתי את מה שהיא קריאה לי, ואני לא יודע מי כתב את זה. מתאר את זה בדיוק. אז זה אומר ככה, כשרודפים זה בורח, כשבורחים זה רודף, ורק כשמתבוננים בשקט זה מתקרב ואפשר ללטף. בעיניי זה יפה יפה. מישהו מכיר את זה? מישהו יודע מי כתב את זה? מאיפה זה בא? אוקיי, אני סקרן. אבל יש פה ניחוח יפה יפה. כשאנחנו מפסיקים לרדוף, מפסיקים לברוח, מפסיקים להתנגד, זה מתקרב, ואנחנו יכולים להיות עם זה באינטימיות. והיכולת להיות בקשר עם המקומות הכי כואבים לנו, מתוך אינטימיות, מתוך קרבה, מתוך סקרנות, אני לא יודע אם המילה ללטף היא תמיד מתארת את החוויה, ואני כן יכול להגיד שאפשר להיות בהמון חמלה אל הגוף הכואב, אל הפצע, אל הגוף שמאכזב. לא רק אפשר, גם כדאי להיות בהרבה חמלה, את כל האהבה שלנו, את כל האנרגיה של האהבה, לא להשקיע בלסלוד ולכעוס ולהתאכזב, אלא להשקיע בלהזכיר לעצמנו כמה אנחנו אוהבים את הגוף הזה, בעיקר עכשיו שקשה לו. והקרבה הזאת, האינטימיות, הליטוף הפנימי הזה של התודעה שאוהדת, שחומלת, שמוכנה לפגוש קושי ולחבק אותו, עושים טרנספורמציה. וזה מביא אותי לשלב הנוסף, זה אותו שלב שכבר התחלתי לדבר עליו, של התרת הסמטוחה השנייה, ששם אנחנו, שם אנחנו נעזרים בחוכמה הבודיסטית. ושוב, החוכמה הבודיסטית היא לא אקסקלוסיבית לבודיזם, היא פשוט הבנה עמוקה של הלב והתודעה האנושיים. וההבנה הזאת אומרת לנו שאומנם זה נכון, ככה התודעה עובדת, התודעה מייצרת שוב ושוב עוד ועוד עם כל התנסות תחושה של אני או שלי, אבל זאת רק יצירה תודעתית. האני והשלי האלה אמיתיים כהמצאה תודעתית, והם שימושיים מאוד כהמצאה של התודעה. הרעיון של אני ושלי זה רעיון טוב. התפיסה הזאת של לתפוס את הדברים כאני או שלי, היא תפיסה שמשרתת אותנו. אבל כמו כל דבר, אנחנו יכולים לעשות בו שימוש מיטיב, ואנחנו יכולים לעשות בו שימוש לא מיטיב. והבודה אומר, וזה אחד הפרשנים המאוחרים יותר של הבודיזם, שנטידבה נדמה לי, או נגרג'ונה נדמה לי, טבע את המושג אמת יחסית ואמת מוחלטת. ברמה היחסית יש בהחלט אני. הגוף הזה יותר קשור לדברים שאנחנו חושבים שהם יונתן, מאשר לדברים שהם לא יונתן, וכל אחד, כל אחד מהגופים פה, אכן ברמה היחסית הוא מתנהג כישות עצמאית ונפרדת, אבל זה רק לכאורה, זה רק למראה עין. באופן עמוק, באופן מוחלט, אין שום דבר שהוא יונתן בתוך הדבר הזה. לא תמצאו פה שום דבר יונתן. יונתן זה רעיון שמולבש על הגוף. אני זה רעיון שמולבש על הגוף. אני זה רעיון שמולבש על התודעה. יש גוף, יש תודעה, יש רגשות. הדברים מופיעים, אבל באופן עמוק אין עליהם בעלות. הדברים לא שייכים לאף אחד. ושוב, ברמה היחסית זה טוב שנדע. טוב שנדע, שלא נתבלבל. טוב שיהיה לנו דימוי עצמי מיטיב. טוב שנחשוב דברים טובים על עצמנו. טוב שנאהב את עצמנו. אבל גם טוב מאוד ומשחרר מאוד לדעת שהאני הזה זה רק פבריקציה יחסית, וברמה האמיתית, העמוקה, המוחלטת, זה יצירה של התודעה שלנו. למה זה כל כך חשוב? כי כל עוד זה לא קורה, אנחנו עסוקים כל הזמן להגן על משהו שלא באמת קיים. אנחנו עסוקים להגן על טירת חול שנמצאת כל הזמן בקריסה. האני הזה כל הזמן נבנה וכל הזמן נקרא. הוא לא באמת קיים שם. הגוף בא והגוף הולך. המחשבות באות, המחשבות הולכות. הרגש בא, הרגש הולך. ראיתם פעם רגש שנשאר תמיד? ראיתם פעם מחשבה שנשארת תמיד? ראיתם פעם תא בגוף שנשאר תמיד? הכל כל הזמן בשינוי. וזה חשוב שנכיר שזה בשינוי, ואם ננסה לאחז במה שמשתנה, אנחנו נוחז ביד אוויר. אז האחיזה הזאת מייצרת לנו הרבה הרבה כאב. הרעיון שהרגש הזה הוא מי שאני, הגוף הזה הוא מי שאני, גורם לנו כל כך הרבה סבל מיותר. הגוף הוא גוף, הרגש הוא רגש, טוב רגשות חיוביים, טוב גוף בריא, אבל כשאנחנו נאחזים בו חזק מדי, אנחנו בהלם שהוא משתנה ושהוא מאכזב אותנו ושהוא לא מתפקד, ואז אנחנו תוקפים את אותו אני דמיוני שמלכתחילה לא קיים, שאנחנו סובלים מאותה תקיפה, כי אנחנו מאמינים שאנחנו אותו אני דמיוני. אז מה שאומר לנו הבודה, תראו עוד ועוד שוב ושוב שזה פשוט רעיון, רעיון טוב, רעיון יפה, תפיסה טובה, תפיסה יפה, אבל אל תאחזו בחזק מדי. אל תחזיקו, אל תזהו את עצמכם עם משהו שבא והולך. הרגש הזה היום הוא פה, מחר הוא במקום אחר. Okay? דוגמה טובה לזה, ממש מרמה המאוד פרקטית, התנסותית, שלפחות חצי מהאנשים באולם חווים את זה, חוו את זה, מכירים את זה היטב, זה המחזור הנשי. והמחזור הנשי קורה לכל הנשים. הבת שלי, שהתחילה לקבל את המחזור, והיא מאוד מאוד רגישה, הייתה נכנסת לסחרחורת, כל כך הרבה רגש, וההורמונים בגוף, וכל כך הרבה איכסה, וכל כך הרבה תוקפנות, וכל כך הרבה מצבי רוח, ורגשות שהיא לא שולטת בהם, וכל כך הרבה כעס ועוד כעס על עצמה, איך היא שוב מאכזבת עצמה, והיא שוב לא בסדר, והיא שוב. וככל שהיא הבינה, ככל שהיא התבגרה, היא הבינה, זה בסך הכל המחסור, כל הדבר הזה זה בסך הכל מחסור, וזה קורה לכל אנשים, וזה קורה פעם בחודש, פתאום היא הייתה מסוגלת לראות את המשהו האוניברסלי, בתוך את הדפוס האוניברסלי, הדפוס הגופני והמנטלי האוניברסלי, בתוך תופעה שהיא נורא נורא אישית. וככל שהיא זכה שזה בסך הכל תופעה אוניברסלית שמבקרת פעם בחודש, וזה רק זה, התוקפנות כלפי עצמה יכלה לרדת פלאים. אז אני רוצה להגיד שכאבים זה מחזור, זה דפוס. ומחשבות תורדניות זה מחזור, זה דפוס. לא בחרנו אותו, הוא מגיע. פעם ביום, פעם בדקה, פעם בחודש. להכל, כל הדברים הם דפוסים, הם מחזוריים, הם דברים שקורים כתוצאה מתנאים ונסיבות שאין לנו שליטה עליהם. וככל שאנחנו מבינים את האוניברסליות בתוכם, אנחנו לוקחים את זה פחות אישי. הגוף, הטבע שלו לחלות. מישהו פה ראה גוף שלא חולה? מישהו פה ראה גוף שלא מזדקן? אז למה לכעוס על הגוף שהוא חולה? למה לכעוס שהוא מזדקן? את מי יש להאשים? ככה זה מה שהגופים עושים. גופים, גופות. בהתחלה זה גוף, אחרי זה גופה, תלוי איך מסתכלים. אז אין את מי לתקוף. לא הרופאים אשמים, לא הבריאות אשמה. טבע הדברים הוא שכזה שאנחנו בתוך מחזוריות. אם אנחנו יודעים להיות עם זה ולא לייצר תוקפנות, ולא לייצר אני אשם, מסכן, לא אחראי, לא שווה, לא חכם, לא נבון, לא מרוכז, כל מה שאנחנו מאמינים שזה עצמנו, אם לא נעשה את זה, נסבול הרבה פחות. הרבה פחות. אנחנו נראה את המחזוריות, נראה את האופן הלא אישי שבו החוויה האישית מתפברקת, מופיעה בתודעה שלנו, ולא נדאג יותר מדי בקשר לזה. נעשה את מה שצריך, נלך לרופא, נעשה מדיטציה, נקשיב, נלך לעזרה, אבל לא נהיה כל כך קשים, לא עם עצמנו ולא עם מה שקורה. כי אין פה אשמים בתוך הסיפור הזה. זה פשוט ככה. אז החוכמה הבודיסטית אומרת לנו לא לקנות, לא להאמין חזק מדי לאותו אני ושלי שהתודעה עצמה מלבישה סביב הכאב שלנו. לא לקנות את זה, לדעת שזה רק הרגל, זה רק מחזור. זה מה שהתודעה עושה. התודעה ממחזרת את רעיון האני והאני שוב ושוב. זה מה שהתודעה יודעת לעשות. ואגב, היא עושה את זה לגבי כל דבר. היא ממחזרת את מה שהיא כבר יודעת. זה הרגל. זה הכוח של הרגלים בתודעה. אבל גם זה, כמו כל הרגל, הרגל אפשר לשנות על ידי זה שאנחנו מחליפים אותו בהרגל אחר. אתם יודעים שאפשר לשנות. והתגלית של הבודה היא שהתודעה, כמו כל דבר אחר, היא אוסף של הרגלים גמיש וניתן לשינוי. לא גמיש מאוד, לא גמיש מספיק, אבל לא גמיש כמו שהיינו רוצים, אבל גמיש מספיק. ולא רק הבודה אומר את זה, כיום גם המדענים יודעים להגיד את זה, הם קוראים לזה הפלסטיסיות של המוח, נדמה לי שאני אומר נכון את המונח הזה, שזה מתכוון לכך שהמוח עובד על סמך הקשרים קיימים, שיש קישור אסוציאטיבי בין שני מרכזים במוח, בין פעולה לבין המוח, וכשעושים הרבה את אותה פעולה, הקשר מתחזק, ואז אנחנו חושבים כל הזמן באותה צורה, כי הקשר שם נורא חזק. זה שווה זה. זה צריך אומר ככה. מצד שני, הפלסטיסיות של המוח אומרת שהמוח מסוגל לייצר קשרים חדשים. הוא עושה את זה. זה לא קשור לגיל. עושים את זה גם מגיל מבוגר. ולא רק זה שאפשר לייצר קשרים חדשים, אפשר להחליש קשרים קיימים על ידי זה שלא חוזרים עליהם. ממש כמו חדר כושר. כשאתם עושים בחדר כושר הרבה את התנועה הזאת, אז הדבר הזה נהיה חזק יותר, כי יש את ההרגל הזה, כי הוא מתאמץ יותר. יש שם התאמצות, יש שם... אז השריר הזה נבנה, השריר נבנה מתוך חזרתיות על אותה תנועה. ואותו דבר קשרים במוח, נבנים על ידי... וככל שנרגיל את עצמנו לא לשייך את מה שקורה עכשיו לא להלביש עליו את האני והשלי, ההרגל הזה יפחת. אבל זה לא מספיק. מתישהו, אם נתרגל את זה בצורה מדיטטיבית, כתרגול, אנחנו נגלה באיזה רגע של חסד, שכאשר לא האמנו, לא רק זה שלא הלבשנו יונתן על המחשבה, או יונתן על הרגש, כשהפסקנו לעשות את זה, באיזה רגע חסד מסוים, מתחבר לנו שזה הרבה יותר קל והרבה יותר שפוי. אנחנו מגלים מתוך התנסות ישירה, כמה זה משחרר להסתכל על המחשבות כפשוט מחשבות, ולא לבנות עליהם או להאמין לבנייה של יונתן סביבה. מחשבות הן פשוט מחשבות. וכאשר יש לנו את ההתנסות, וזאת התובנה, אז כבר אנחנו יודעים מתוך עצמנו שזה נכון. אז אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי להרחיב את זה, וכדי לקחת את זה לעוד אזורים, וכל אזור אחר שאנחנו מרלבישים אליו, אני, רגע, זה רק רגש, זה רק כאב, זה רק תחושה. לא צריך לתקוף, ולא צריך להאמין לאני שנוצר יחד עם זה, סביב זה. וכמה זה משחרר. אז מה שמשחרר אותנו, זה לא רק זה שאנחנו מאמינים למה שהבודה אומר, אלא זה שאנחנו מתרגלים את זה, וזה שאנחנו מגלים בהתנסות הישירה שלנו, שזה אכן משחרר. ולשם אלה התובנות שאנחנו מכוונים אליהם. לנסות דרכי הסתכלות חדשים שאנחנו עוד לא מכירים, שעוד לא גילינו, כמו תשומת לב, כשאמרו לכם בהתחלה לשים לב, זה נראה בלתי אפשרי. לשים לב, כל מיני מחשבות. אבל אחרי יום, שבוע וחודש ושנה ושנתיים, וואלה, אני יכול יותר לשים לב. בהתחלה זה היה רעיון טוב, אחרי זה זה הופך להיות, וואלה, זה אפשרי. לא תמיד, אבל אני יכול לשים לב יותר. אותו דבר, התפיסה, לשנות את התפיסה, להסתכל על דבר כאני ושלי, ולראות את זה כלא אני שלי, כי זה פשוט התופעה. זה הרגל, בהתחלה הוא נראה מלאכותי, לא טבעי, נוגד את ההיגיון, נוגד את ההתנסות שלנו, אבל ככל שניישם את זה, יופיעו, צפויים להופיע רגעי חסד, שבהם התודעה הרגילה, התפיסה הרגילה, תשמט, תשתחרר קצת, תירדם בשמירה, ווואו, זה באמת נורא משחרר לראות את הדברים בלי אני. איך האמנתי כל השנים לאני הזה? איזה רעיון? זה פיקציה, מה זה אני הזה? אנשים שחווים חוויות שכאלה כבר יודעים מבפנים כמה זה משחרר. הם לא צריכים, הם רק צריכים להמשיך ולתרגל את זה, כי התפיסה הישנה לא מספיק פעם אחת. עוד ועוד, ואז אנחנו מקבלים יותר מוטיבציה לתרגל, כי אנחנו מבינים כמה התרגול הזה יכול להיות עוצמתי. אז השילוב הזה של חוכמה וחמלה הוא שילוב מאוד מאוד עוצמתי. החמלה אומרת לנו לא לתקוף, לא להסתבך בסמטוחה הראשונה של לתקוף את הקושי, לא לתקוף את האני, לא לתקוף בכלל, להרפות מהנטייה להתנגד ולסנוא ולתקוף, ולפגוש את זה ברכות. לא לאחז בזה ולא להזין את זה על ידי התוקפנות, להמיר את זה באמפתיה, בטוב לב. והחוכמה אומרת לנו לא להזדהות עם אותו רעיון של אני ושלי שנוצר סביב מוקד הקושי, שזה הכאב ומי שכביכול בעלים של הכאב, אותו אני. וביחד הם עושות ניסים ונפלאות. אם רק לא נתקוף שזה נפלא, אם רק נפעל בחמלה ועדיין נאמין שזה אני, האני הזה יהיה מוקד להרבה בעיות. עדיין יתלווה הרבה מאוד סבל סביב כל אני, ואתם יודעים כמה שאני מוביל איתו את הסבל הרלוונטי. ומצד שני, אם לא נזדהה אבל עדיין נתקוף, גם השחרור לא יהיה מלא. אז ביחד לא לתקוף, להרפות, להיות בטוב לב, להכיל, לקבל ולא להזדהות, לא להאמין לזהות שנוצרת, האוטומטית שנוצרת, מייצרים פרחים יפהפיים. אותו פרח לוטוס שהבודה מדבר עליו, שצומח מתוך הביצה. אז מקומות של קושי יכולים להיות מקומות של טרנספורמציה. אני רוצה לסיים באיזה סיפור כן. סיפור שפחות או יותר מתמצת את את הדברים האלה. סיפור שסיפרתי אותו, ואולי שמעתם אותו, אותי הוא תמיד מרגש מחדש, של אחד המורים, מורי הדרמה המיוחדים והרגישים והנבונים שביקרו פה בארץ, שמו קיטיסארו. הוא הוציא איזה ספר, הוא וזוגתו, וזה נמצא בתוך הספר. קיטיסארו סבל הרבה שנים מאז שהוא התחיל לתרגל מאיזשהו טיפוס מאוד מאוד אגרסיבי. הוא תרגל בתאילנד, במנזר, ואת רוב התקופה שלו כנזיר בתאילנד הוא בילה בבתי חולים, נכנס ויוצא, מחלה מאוד מאוד כואבת וממושכת, והוא נושא אותה באיזשהו מקום משפיעה על חייו, נדמה לי, עד היום, נכון? יש את השאריות של זה? כן, ככה. ואחרי שהוא הבין, או המורה שלו הבין, שהתנאים בתאילנד ובבית חולים תאילנדי זה לא כל כך טוב, והרגישות שלו, הוא עבר למנזר באנגליה, ושם הוא תרגל תחת אג'אן סומדו, נזיר בכיר ומאוד מאוד מרתק בפני עצמו. והוא היה שם כמה שנים, וגם שם את רוב הזמן כנראה הוא בילה בחדר שלו, במיטה שלו. וחשוב להגיד על אג'אן, על קיטיסארו, שבעבר שלו הוא היה מתאגרף, הוא היה לוחם מאוד נחוש, ושנים רבות הוא ניסה בכל הכוח להתגבר על המחלה שלו, בכוח הרצון הרב שהיה לו, בנחישות, באהבה שלו לדרמה. ויום אחד, נעשות סיפור ארוך קצר, אג'אן סומדו באמצע הלילה פתאום יש לו הברקה, והוא מרגיש שהוא חייב ללכת לקיטיסארו ולדבר איתו, ואני מצטט. הוא מגיע אליו באמצע הלילה או בשעה מאוחרת, ואומר לו, אג'אן סומדו זה המורה של קיטיסארו, הוא אומר לו, קיטיסארו, אני רוצה להתנצל בפניך. רציתי כל הזמן שתברי, כי זכרתי כמה חזק היית בעבר. אבל נוכחתי כמה לחץ הפעלתי בכך עליך. ואז הוא מוסיף, קיטיסארו, אני נותן לך את רשותי למות. וקיטיסארו מספר, הרגשתי הקלה כה גדולה מדבריו עד שבכיתי משמחה. הרגשתי כאילו קיבלתי רשות לקבל באופן עמוק את מצבי. לפני כן תמיד הייתה בי התנגדות למחלה, ותמיד הרגשתי שזה לא בסדר ושזה היה כישלון אישי שלי. ואז הוא כותב וממשיך לספר על התחלה של תהליך החלמה, החלמה בעיקר נפשית, תודעתית, אבל גם גופנית, שהביאה אותו לחזרה לבריאות ולעומקים חדשים של תרגול ותובנות. אני מצטט שוב מתוך הספר, החשוב ביותר, המחלה שלי לימדה אותי איך למות, במילים אחרות, איך להיכנע למה שלא יכולתי לשנות. היה עליי לעשות שלום עם המצבים הכואבים והמבולבלים של הגוף והתודעה שפגשתי. יכולת הסבלנות שלי העמיקה, וברגעים בהם לא הרגשתי רחמים עצמיים, או שבהם לא קמתי שחיי יהיו אחרת, גיליתי עומק שלעולם אינו חולה ושלעולם אינו מת. מחלתי העיקשת שסירבה לציית לפקודותיי, לקחה אותי למקום בו איבדתי את כל מה שחשבתי שהייתי, ואז מצאתי את מה שנשאר. מצאתי את מה שאיש אינו יכול לקחת. רק להגיד על זה אמן, על ההנחיות האלה, על הסיפור הזה. אם אתם מקשרים את זה למה שדיברנו, על מה משחררת בנו היכולת לחמול, לקבל ולהכיל איזה מטענים חדשים של אנרגיה ושל תודעה, אז זה יכול להוביל אותנו לגלות את מה שמעבר לכל מה שאראי, מה שמעבר לכל מה שמתחלף, מה שמעבר לכל מה שהתודעה שלנו מפברקת לנו שוב ושוב, זה, זה אני, זה לא אני, זה אתה, זה לא אתה. את מה שלא נולד ומה שלא מת, כדברי הבודה. אז בוא נשב איזה דקה או שניים בשקט. תודה על הנוכחות, תודה על ההקשבה, ועכשיו זה זמן לצאת לתרגול בתנועה בחוץ, תרגול שקט, קחו לכם את הזמן להתרווח, להרפות שוב ושוב מהסיפורים והרעיונות ולצנוח למשהו מעבר לזמן, משהו מעבר לכל מה שאפשר לתאר אותו במילים וברעיונות, שיהיה תרגול מופלא.